כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. הילד ההולנדי עם האצבע שפתחה את הסכר. כתבתם של דיאנה בחור ניר ומאיר אורבך, מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. ילד יהודי מהולנד עולה לבד לישראל, מתגייס לחיל הים, מקיא 3 חודשים על הספינה ומפתח פלטפורמה לפודקאסטים. בגיל 23, מדירת סטודנטים בבאר שבע, הוא מקים עם אחיו חברה שמתחרה בזום וגוגל, עם לקוחות מספוטיפיי ועד הילרי קלינטון, ועם משקיעים כמו מייסד רדיט ואורן זאב. הסיפור המשוגע של גדעון ונדב, האחים לבית כיסון. הדרך לדירת הסטודנטים הבאר שבעית שבה מתגורר גדעון כיסון עוברת בשיקון מוזנח. בסלון דירת השותפות חונים 2 קורקינטים חשמליים שעליהם תלויות קסדות ולידם אופניים רגילים. הם שלי. אני הולנדי. מחייך כיסון בן 23 שעלה לישראל לפני 4 שנים כחייל בודד. הקו העיצובי הזה, אם אפשר לקרוא לו כך, ממשיך גם בחדרו. מיטה, קירות עירומים, ושולחן פשוט שמולו תמונות של כיסון עם המשפחה והחבר'ה מהצבא. רק מיקרופון גדול שמונח על השולחן מזכיר שכיסון הוא המוח הטכנולוגי שמאחורי פלטפורמת הפודקאסטים הלוהטת Riverside FM, וגם בעליה יחד עם נדב, ושממש לאחרונה הם גייסו 12 מיליון דולר לסטארט-אפ החלוצי שלהם מכמה מהשמות המובילים בארץ ובעולם. הקורונה, שהרחיקה בין אנשים, הזניקה את תחום השיחות מרחוק. ריברסייד הפצפונת רוכבת חזק על הגל הזה, אבל צריכה להתמרפק בין ענקיות כמו זום, מייקרוסופט, טימס וגוגל מיט. לפי שעה היא עומדת באתגר הזה בהצלחה מעוררת השתאות, גם בזכות טכנולוגיה שמאפשרת שיחה באיכות גבוהה במיוחד, אבל בעיקר בזכות זיהוי נכון של גישה עסקית פנויה. הפוקוס שלנו שונה לגמרי משל כל החברות בתחום. מסביר האח נדב, בן 26, מנכ"ל החברה והמנוע היזמי שלה, שמצטרף לשיחה מהולנד, כמובן באמצעות ריברסייד. זום מתמקדת ביצירת שיחה יציבה שיכולה לכלול 100 איש. אצלנו ההתמקדות היא בפודקאסטים, והכל סביב ההקלטה, העריכה והפרסום. בתמצית, ריברסייד מאפשרת לשני אנשים, או יותר, להקליט פודקאסט משותף מרחוק ובלי להיפגש, כולל צילום וידאו באיכות שקרובה לזו של אולפן הקלטות מקצועי, ומספקת במקביל גם כלי עריכה נוחים ופרסום על גבי הרשת שחוסכים גם כאן את השימוש במערכות עריכה אולפניות. העיקרון הבסיסי נשמע פשוט, מהסוג של איך לא חשבנו על זה בעצמנו. כשאתה ואני משוחחים על גבי הרשת, השיחה בינינו תלויה באיכות החיבור, אבל כשאתה מקליט פודקאסט עם ריברסייד, ההקלטה, וידאו ואודיו בכלל מתבצעת בנפרד. החלק שלי בשיחה נשמר על המחשב שלי, והחלק שלך על המחשב שלך. כשאנחנו מסיימים את השיחה, המערכת שפיתחנו טוענת את החומרים יחד ועורכת אותם מחדש לשיחה משותפת. וזה מאפשר איכות וידאו וקול גבוהה מאוד. אחת הראשונות לזהות את הפוטנציאל הייתה לא אחרת מהילרי קלינטון. זה היה רגע מטורף, משחזר גדעון, סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה. ישבתי בשיעור תורה, ופתאום נדב כותב לי שהילרי קלינטון מקליטה אצלנו. בשלב ההוא יכולנו לראות את כל מי שמקליט, וכך אני יושב לי בשיעור ורואה שקלינטון מקליטה על הפלטפורמה שאני בניתי. הראיתי לשותפה שלי, אמרתי לה, "Oh my God," והמשכתי בשיעור. על מה היה הפודקאסט שלה? היא ראיינה אנשים כמו סגנית נשיא ארצות הברית, קמלה האריס, ראש הממשלה הבריטי לשעבר ג'ון מייג'ור, דמויות כאלה. היא הקליטה איתנו 11 פרקים בסך הכל, ואז הגיעו אנשים כמו המשפטן אלן דרשוביץ' ומנכ"לית ארגון הסחר העולמי, נגוזי אוקונגו איוואלה. כשמועדון הכדורגל ההולנדי אייאקס התחיל להקליט איתנו, שלחתי הודעה לאחינו הקטן נפתלי, בן 17, שהוא אוהד שרוף שלהם. ומאז כל יום אני שואל, מי יהיה הבא בתור? מה באמת השלב הבא? החזון שלנו הוא להיות וויקס של הפודקאסטים והווידאו. אנחנו רוצים לעשות לתוכני הוידאו ואודיו מה שוויקס עשתה לאתרי האינטרנט. להפוך את היצירה והעריכה שלהם למשהו קל. אני רוצה שכל אחד יוכל לייצר וידאו מגניב שיראה טוב כמו CNN ולהפיץ את המסר שלו. זה הופך כל אחד לכלי תקשורת. ראינו את זה למשל במחאות Black Lives Matter, כשאנשים השתמשו בפלטפורמה שלנו כדי להעביר מסרים. כדי לאפשר את זה, יש לנו פיצ'רים לעריכה מהירה. במקום להיכנס לתוכנה שבה לוקח לך המון זמן להבין מה צריך לעשות, אצלנו זה מותאם מיד. האתגר שלנו הוא לשמור על פשטות גם בשעה שאנחנו מוסיפים פיצ'רים ומחזקים את התוכנה. אנחנו רק בהתחלה, יש עוד הרבה לאן להתפתח, ויש לנו המון רעיונות. כרגע למשל אנחנו עובדים על פיתוח של פקודות עריכה לפי התוכן המוקלט, ולא לפי טיים קודינג, פקודות על פי ציר זמן. היום הפיצ'ר הגדול שלנו הוא ספיקר ויו חכם. אתה מקליט, ואחר כך אתה בוחר איך הקבצים שלך ושל הדובר השני יתחברו יחד. הספיקר ויו מנתח את ההקלטה, בודק מי מדבר מתי, ומתאים את הוידאו לדובר במקום שתצטרכו לעשות את זה בתוכנת עריכה. אם מישהו צוחק באמצע, המצלמה לא תקפוץ לדובר השני. יש גם פיצ'רים להורדת רעשי רקע, לסינכרון של עוצמת הווליום בין המשוחחים, להוספת פריים של המותג שלך לוידאו. נדב אומר, אנחנו חיים בעידן שבו כולם יוצרים תוכן, וידאו, אודיו, פודקאסטים, ואנחנו בעמדה טובה להיות השחקן מספר אחת ביצירת תוכן. אני, הדבור, תוכנה ומחלת ים. 4 שנים אחורה. 4 האחים לבית כיסון מתגוררים באמסטרדם. ההורים עברו לשם מאיינדהובן כשהייתי בן כמה חודשים כדי שנלך לבית ספר יהודי, מספר גדעון. אמם יוזה היא פסיכולוגית, והאב דוד, יליד ארצות הברית, הוא פרופסור לעיצוב תעשייתי. הם הכירו כשהגיעו ללימודים אקדמיים באוניברסיטת תל אביב, ושבו להולנד. כשסיימתי את התיכון, נורא רציתי לבוא לארץ, ורציתי גם ללמוד לתכנת, הוא משחזר. הפתרון היה חצי שנה בקורס בוטקאמפ של ארגון מסע ורשות החדשנות, תוכנית הכשרה אינטנסיבית של עובדים להייטק. הקורס יועד לאנשים שהגיעו מחול עם תואר והתקשו למצוא פה עבודה. כולם היו בני 23 פלוס, ורק אני הייתי בן 18 ובלי תואר, אבל נהניתי מאוד. עבדתי חצי שנה כמתכנת, ואז התגייסתי למחווה אלון. השלמתי קורס עברית של 3 חודשים, והתגייסתי לחיל הים. למה? אהבתי את הרעיון של 12 אנשים על ספינה, 4 ימים בים, בלי טלפונים. אמרתי, אם אני לא מתגייס למודיעין, לפחות שתהיה חוויה משמעותית. מתי יהיה לי עוד דבר כזה בחיים, להיות בספינה? היו לי 2 תפקידים. בחוף הייתי מכונאי, ועל הים מגיסט. היה מלא אקשן. להורים הייתה בעיה עם ההחלטה? כשהתגייסתי, אמא שלי אמרה, אתה לא מתגייס להיות לוחם. אבל בסוף היא השלימה עם זה. רציתי מאוד להתגייס לשם. זו יחידה מבצעית מאוד, שנמצאת כל הזמן בפעילות, בכל מזג אוויר. גלים הכי גבוהים שיש, גשם. הבעיה הייתה שרק כשהגעתי, גיליתי שיש לי מחלת ים. חתיכת גילוי. מה עשית? בהתחלה לקחתי כדורים, אבל זה הרדים אותי והוביל למצבים לא נעימים. אתה לא יכול להיות ישנוני מול חופי עזה. אחר כך התחלתי להשתמש במדבקה שמשחררת חומר לגוף. אכלתי גם ג'ינג'ר נגד הבחילה, עד שבשלב מסוים הצוות התחיל לקרוא לי ג'ינג'ר. 3 חודשים הייתי ככה, עד שהצלחתי לתפקד. חשבת לפרוש? לא, אי אפשר לוותר. אתה מקיא וממשיך. ומתי התחלת לכתוב את הקוד של ריברסייד? לקראת סוף הבוטקאמפ, זה היה פרויקט הסיום שלי. חצי שנה עבדתי על זה לבד, ואז המשכתי אחרי הגיוס. הייתי חייל בודד, וכשבצוות כולם רק רצו לעוף הביתה, אני אמרתי, איזה בית? זה הבית. בחיל הים סוגרים הרבה סופאשים, וכשכולם יוצאים, אתה נשאר די לבד על הספינה, ויש לך המון זמן להעביר. זה היה הזמן לשבת ולתכנת. הולי פאק, גם ה-NFL הגיעו. ריברסייד בכלל נולדה מתוך דיבייטר. פלטפורמה לדיבייטים של פוליטיקאים שגדעון ונדב הקימו לפני 5 שנים. הרעיון היה להביא אנשים שונים בדעותיהם לדיבייט אונליין כדי לתת במה שאינה חד צדדית, משחזר נדב. גדעון תכנת הכל בסופי שבוע, בעיקר באלו שבהם הוא נשאר שבת בצבא, ואני השגתי פוליטיקאים הולנדים. הגענו לבחירים שבהם, ובאוקטובר 2019 כבר הייתה לנו פלטפורמה מטורפת. את ההשקה הרשמית הם תזמנו לאפריל 2020. שבוע אחר כך הוכרז הסגר הראשון והעולם נשאב לתוך מערבולת הקורונה. יצא לנו טיימינג מצוין, אומר גדעון. היינו החברה הראשונה שהציעה דרך חכמה להקליט אודיו על המחשב עצמו, כך שאיכות הסאונד לא תלויה בקו האינטרנט. מהר מאוד התברר שאנשים זקוקים לפלטפורמה שלנו, כי הם לא יכלו להיפגש כדי להקליט תוכן. נדב אומר, ידענו שאסור לנו להתעכב, שזה הזמן שלנו. וכשהבנו כמה פוטנציאל יש לזה, הוספנו גם יכולות וידאו. ואז אמרנו, למה שלא נהיה האינטרנט של הפודקאסטים? לא יכולנו להשיק גרסת חינם, כי לא היה לנו מימון משום קרן, ולכן קבענו מחיר. בנינו מודל מבוסס מינויים שבו ראית מיד מי מוכן לשלם. שאפנו להגיע למאה לקוחות ולהרוויח $4,000 בטוטל לחודש, כך ששנינו נוכל לחיות בסדר. כאן בבר שבע אני צריך פחות, מגחך גדעון. הלקוח המשלם הראשון אמרנו, וואו, זה עובד, עוד קצת ונוכל לחיות מזה. הלקוחה הראשונה של הפלטפורמה, מספר נדב, מעולם לא שילמה על השירות. היא הייתה משפיענית רשת הולנדית עם 500,000 עוקבים באינסטגרם. שלחנו לה את חשבון הפייפל שלנו, אבל היא מעולם לא שילמה, רק נרשמה שוב ושוב מכתובות אימייל שונות לשעת התנסות חינם. מתי הבנתם שלדבר הזה יש פוטנציאל עסקי? שלחתי אימיילים לכמה כלי תקשורת גדולים בהולנד. כשאתר החדשות המוביל בהולנד, nu.nl, אמר לנו כן, אמרתי, holy fuck. השני היה ה-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאית. עוד לא היה לנו שום הון מגויס, החברה הייתה רק שנינו. גדעון אומר, באפריל 2020 התחלנו לגבות $80 לחודש, ואז ראינו שאנשים נרשמים בלי שיווק משמעותי, בלי שנדחוף, הם ממש רצו את זה. אמרנו, אוקיי, אנשים מוכנים לשלם, משהו מתרחש פה. ברגע שיש לך לקוח אחד שמשלם $80, אתה מרגיש שבטוח יש בעולם עוד 1,000 שירצו. זה הכוח של האינטרנט. כל העולם הוא השוק שלך. בהמשך הורדנו את המחיר $30-$40 לאנשים בודדים. לארגונים זה יקר יותר. הפרויקט הצנוע נסק במהירות לגובה רב, ועם אלפי הלקוחות המשלמים של החברה נמנים היום גם תאגידי ענק כמו ה-BBC, דיזני, ספוטיפיי, ורייזון מדיה, מרוול ועוד. וכל זה נעשה על ידי חברה שעדיין מחפשת משרדים, וש-20 עובדיה מעולם לא נפגשו פיזית. בלי פוליטיקה, בלי בולשיט. גם גיוס ההשקעות של האחים כיסון לא היה שגרתי. כשאיש ההון סיכון אורן זאב פנה אל השניים, עוד לא היו להם עובדים ואפילו לא חברה רשומה. זאב, אחד המשקיעים הוותיקים בחברות ישראליות, הוביל בתחילת 2020 השקעה של $2.5 מיליון בכיסונים, שהחלו להבין שבפלטפורמה שלהם יש הרבה יותר מפודקאסים, ושהגיע הזמן לקחת את המיזם ברצינות. שנה לאחר מכן גייסו השניים עוד $9.5 מיליון, שהפעם לצד זאב השתתפו בהשקעה שורת דמויות מובילות בשוק האמריקאי. את הסיבוב הובילה קרן ההשקעות 776 של אלכסיס אוהניאן, מייסד רדיט ומי שכונה ראש העיר של האינטרנט, וגם בן זוגה של טניסאית העל סרינה וויליאמס, הספורטאית העשירה ביותר בהיסטוריה של הספורט הנשי. כשהתחלנו לא היה לנו את כל הקשרים המדהימים האלה, אומר נדב. זה עבד כי זה מוצר אמיתי שאנשים צריכים. נתנו למוצר לדבר בעד עצמו. כשהמשקיעים הגיעו, עוד לא הייתה לנו פרזנטציה. פתחנו להם את מערכת התשלום, נתנו להם לראות ואמרנו, הנה מה שהמוצר עושה. אוהבים או לא? אוהניאן אהב, והאחים מספרים שהוא רצה להשקיע בחברה כבר בסיבוב הגיוס הראשון. אחרי שהכוונה לא יצא לפועל, הוא הוביל את הסיבוב השני כשהוא מצרף אליו שורה של ידועני רשת ויוטיוברים עם עשרות מיליוני עוקבים, שעליהם הצטרפו אנג'לים בולטים כמו גיא רז ואלעד גיל. אוהניאן טוב מאוד בקשרים, הוא מכיר את כולם, אומר נדב. הוא דוחף אותנו לכל מקום באינטרנט. טוויטר, פייסבוק, לינקדין, כל הצגה שאנחנו מבקשים הוא עושה בשבילנו. אנחנו ברי מזל. והוא גם לא דוחף לנו את החזון שלו. הוא מאמין בשלנו. עכשיו כשגייסנו, אנחנו יכולים להתמקד בצמיחה מהירה. ההשראה היא אילון מאסק. אולי זה קלישאי, אבל הוא כל כך ממוקד בבניית מוצר. זה לא בן אדם עם MBA שיושב על מצגות כל היום. כשאתה גדל מהר, הפרקטיקות והבולשיט נעלמים. אתם חברה צעירה, עדיין ללא ניסיון. איך מתמודדים עם זה? נדב אומר, אנחנו צוחקים הרבה. אבל כשמדובר בעבודה, אנחנו רציניים מאוד. אנחנו לא משחקים פה, אלא עובדים קשה כדי לבנות אימפקט אדיר לחברות. אנחנו מבינים שיש לנו אתגר גדול. לכן, כדי לפצות על חוסר הניסיון שלנו, אנחנו סוחרים את האנשים הכי מנוסים. ידעתם שתהיו סטארט-אפ ישראלי? לפני שאורן זאב השקיע, עוד לא היינו חברה. היינו שני אנשים, חשבנו שצריך להקים חברה, אבל איפה? יש לנו אזרחות הולנדית, אמריקאית וישראלית. החלטנו לעשות את זה בישראל. נדב, אנחנו רוצים לשלם מיסים לרשויות בישראל. אני אגיע לישראל, אני מחכה שיאפשרו לי לעלות כבר על טיסה. החזרנו לארץ מהנדס תוכנה, חבר שלי שעובד איתנו מהולנד. אנחנו במשימה. ותצטרף לגדעון בישראל? תמיד היה בראש שלי לעשות עלייה, גם בראש של האחים האחרים. יונתן, אחינו הגדול, עלה לפני שנתיים וגר בתל אביב. כשהשקנו את החברה, הוא עבד בריסקי פייד, חברה להבטחת עסקאות קנייה ברשת, אבל הצלחנו לשכנע אותו לעבור אלינו לריברסייד ולנהל את המחירות. הוא זה שהביא את דיזני ומרוול. בקרוב נפתח משרדים בתל אביב, ומתוקף תפקידי כמנכ״ל, אהיה חייב לשבת שם. גידון רוצה להישאר מקורקע ואוהב את הסביבה הסטודנטיאלית, לכן הוא עדיין לא עבר מבאר שבע לתל אביב. אני לא יודע אם המשקיעים שלנו אוהבים את זה. הוא צוחק. גם האח הצעיר נפתלי, תלמיד תיכון, עתיד להגיע לישראל במסגרת תוכנית של מסע ובני עקיבא. נדב על החוף, אני מזיל דמעה. כשהאפשרות שגם אחיו יגיע לישראל עולה במהלך השיחה, גדעון עובר לשחזר רגעים מורכבים מהשירות הצבאי שלו כחייל בודד. החלק הכי קשה היה התקסים בצבא, אבל ברוך השם מישהו מהמשפחה שלי הגיע כמעט לכל טקס סיום של שלב בשירות. הרגע הכי מרגש הגיע חצי שנה אחרי שהתגייסתי, כשסיימנו שבוע אימוני לחימה שבו אתה מעביר שבוע בים. לפני הטקס עשינו תחרות חתירה בסירות גומי, עם צעקות עידוד על הסירה, ופתאום אני רואה את נדב על החוף. זלגה לי דמעה, הוא אומר אחרי שחיפש במילון את המילה המדויקת. במהלך השירות גם התקרבת לדעת. כן, כחייל בודד התחלתי להתחזק, לשמור שבת, לשים כיפה. עוד בהולנד אהבתי את הדת, אכלתי כשר, התפללתי לפני מבחנים. בהולנד אתה יהודי, לא דתי או חילוני. כשהגעתי לארץ הייתה לי חברה דתייה והיה לי כיף לעשות שבת. ראיתי את הצד החיובי של הדת. זו הייתה חוויה טובה. אחרי השחרור הוא נרשם ללימודי הנדסה ביו-רפואית, ואפילו הספיק להשלים שנה, אבל פרש לטובת הסטארט-אפ, קצת אחרי שנדב פרש מלימודי MBA. אמא שלי תמיד שואלת מתי אני ממשיך, הוא מחייך. אהבתי את הלימודים ורציתי לסיים, אבל כרגע זה יהיה בזבוז של הזדמנות גדולה שאני צריך לקחת בשתי ידיים. יהיה חצוף להגיד לזה לא. אתה סמנכ"ל טכנולוגיות של החברה שהקמת בגיל 23. זה גיל שבו אנשים רק מתחילים לצבור ניסיון בתכנות. לא מפחיד אותך לנהל אנשים? זו המשרה שלי עכשיו. אני כבר כמעט חודש לא מתכנת, אולי רק 20% מהזמן. אני אוהב לתכנת ולבנות דברים חדשים, אבל היום יש לי 10 מתכנתים לנהל, ואני צריך לוודא שאני בונה מוצר טוב במהירות. מהירות זה הכל בסטארט-אפ. להוריד רגל מהגז זה ללכת אחורה. אתה חייב לזוז מהר ולהגיב לשוק לפני כולם. זו הסיבה שאנחנו מצליחים להתחרות מול חברות גדולות כמו זום וגוגל. אנחנו מבינים מהר מה השוק רוצה, בלי 10 מנהלים שצריכים לקבל כל החלטה. אתה עדיין גר בדירת שותפים סטודנטיאלית בבאר שבע. מתי תעבור לתל אביב? אני לא ממהר. אעשה מה שטוב לעסק. אבל כרגע אין לי סיבה לזוז. טוב לי פה. החדר שלי נעים, יצרתי לעצמי מקום נחמד. לא הכל זה הייטק, הייטק, הייטק. כשאתה חי לבד בארץ אחרת, ואז מגיע למקום עם חיים חברתיים, אתה לא מוותר על זה בקלות. בסופו של דבר, כל עוד אני על מחשב, זה לא משנה מאיפה אני עובד. כשנמצא משרד ונעבוד יחד פיזית, זה יהיה מדהים. אמרת שהחלום המקצועי שלך הוא להיות כמו וויקס. מה החלום הפרטי? אבא שלי תמיד אומר שהחלום שלו הוא שכולנו נהיה יחד בארץ. החלום של סבא שלי היה שכולם יקימו עסק יחד. עכשיו, אני מגשים את שני החלומות עם האחים שלי. הילד ההולנדי עם האצבע שפתחה את הסכר. כתבתם של דיאנה בחור ניר ומאיר אורבך, מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.